שבוע טוב, מבורך וחודש טוב. ברשות מורנו ראש הישיבה, שמשלח לו רפואה שלמה, יחנו בטוב, ברשותה בנעימים, אמן כן יהי רצון. נאמר כמה דברים מהלכות ערב פסח שחל להיות בשבת, שזה דבר לא מצוי, ויש בו כמה הלכות מיוחדות, ונחזור עליהם כעת בערד השם. אך לפני כן נספר על המנהג שנוהגים מיהדות טוניסיה וגם מיהדות טריפולי, לוב וחלק מאלג'יר, שעושים בראש חודש ניסן את אבסיסה. מה זה אבסיסה? זה קמח שעורים שופכים לתוכו שמן וגם שמים סוכר, מכינים גם תמרים ולוקחים מפתח, מערבבים את הבלילה הזאת ואומרים, אני אומר את זה בתרגום לעברית, בערבוב של הבשישה יפותח במפתח, במפתח יפותח בלי מפתח, תרחם עלינו יפותח ותפתח לנו את כל השערים לטובה ולברכה. ככה נהגו ולא מבטרים על זה. יש משפחות שלא מכניסים אנשים זרים לבית בזמן שעושים את הבסיסה, אבל זה דמיונות. אפשר להכניס רק התפילה המיוחדת של הדבר הזה. למה היו נוהגים לעשות את זה? באלף בניסן הוקם המשכן, הזכר לזה שהוקם המשכן, לכן היו אוכלים את המאכל הזה שנקרא בסיסה. בסיסה מלשון בסיס, בסיס של המשכן, וגם היו שמים שם בתוך הבלילה הזאת טבעות, או מה... דברים של זהב, זכר לזהב שיבואו למשכן, או מביאים קנדיל, נר, שמלא שמן, שמים שם את הטבעות וכל מיני תכשיטים, ומדליקים את זה, זכר להקמת המשכן. ולמה מבקשים? זה יום גדול, נטל עשרה עטרות, ראש חודש ניסן, חודש האביב, אב לי"ד חודשים, למאן דאמר נברא העולם, לכן מתפללים בו ומבקשים בו. הברכה על הבסיס ההיא, בורא מיני מזונות. למה? זה בלילה עבה. בלילה עבה, מברכים עליה בורא מיני מזונות. תנו קמח, קלוי, שעשו אותו בלילה עבה, מברכים עליו בורא מיני מזונות. כך המהר"ל כותב בסימן ר"ח. ואם זה בלילה רכה, שהכל נהיה בדברו. היו עושים חלק את הבסיס הבלילה רכה, ושותים אותו כמו משקה, אז על זה מברכים שהכל נהיה בדברו. על הבסיס הסטנדרטי שהרוב עושים, זה בלילה עבה. כיוון שזה בלילה עבה, זה כמו מאכל, מברכים על זה בורא מיני מזונות. אוכלים את זה עם התמרים, אז אם אתה אוכל כל דבר לבד, אז על הבסיס המברכים עליה בורא מיני מזונות, על התמר בורא פרי העץ. אבל אם אתה אוכל ביחד, כיוון שזה מין דגן, הוא העיקר, עושים את הכל בשביל הבסיסה. זה לא בא לא לדבק, אלא לאכול אותו. אז מברכים על זה בורא מיני מזונות בלבד. זה לגבי המנהג של הבסיסה, בעזרת השם שיהיה רק בשורות טובות לעם ישראל. ישועה לעם ישראל, בניסן יגאלו ובניסן עתידין להיגאל במהרה בימינו, אמן כן יהי רצון. נאמר כמה הלכות של ערב פסח שחל בשבת, כמה הבדלים. ההבדל הראשון זה דין בדיקת חמץ. אור ל-14 בודקים את החמץ. השנה אור ל-14 בליל שבת. מי ייקח נר או פנס בשבת יעשה בדיקת חמץ? חס ושלום. אז בדיקת חמץ השנה זה ביום חמישי בלילה. בודקים את החמץ כמו כל הכללים, לאור הנר. אבל גם כשמשאירים חמץ ליום שישי או לליל שבת ושבת בבוקר, נגיע לזה בהמשך, לשמור את זה בפינה מסודרת, שמורה, שלא יתפזר בבית, וחלילה אחרי הבדיקה, עוד פעם בפסח צריכים לדוח את הבית עוד פעם מחמץ, אלא להיזהר מאוד בדבר הזה. למחרת, אם אדם משאיר חמץ לשבת, איך יעשה את הביטול? הוא לא יעשה את הביטול. למה? הוא מאכל חמץ בשבת. הביאור מה שיש לו שהוא לא אוכל בשבת ישרוף אותו. ככה אומר מרן, שלא להתבלבל בין שאר שנים. נגיד, שנה שעברה לא עשינו את זה, את הביאור למחורת יהודלת. איך? למחורת היום חול. אז אולי לא נעשה שנה הבאה, אדם עלול לטעות, לכן החמץ תבער אותו. אבל הביטול לא שייך לבטל אם אני משאיר חמץ בבית. אז הביטול, עושים אותו בשבת, אחרי שגמרנו לאכול את הסעודה, אם אכלתי חמץ, לסעודה שנייה, אז עושים את הביטול של החמץ. ואם אדם לא משאיר חמץ לשבת, כמו שנסביר בהמשך, יעשה את הביטול כבר ביום שישי, עם הביאור. הבדל שני שיש השנה בין שאר שנים, זה לגבי תענית בכורות. תענית בכורות, כל שנה הבכורות מתענים. לגבי בכורות נשים, יש בזה מחלוקת. יש עדות שנהגו שהבכורות מתענות, גם כן. ככה מובא בפסיקתא. בפסיקתא מובא שגם הגזרה של הבכורות הייתה לא על הגברים, אלא גם על הנשים. וככה נהגו בג'רבה, שהנשים הבכורות היו מתענות או באות לשמוע סיום. אחותי הגדולה תיבדל לחיים טובים, עוד שהייתה ילדה סיפרה לי, היא הייתה ישנה בבית של הסבא, מרן רבי רחם יוחאיתא עליו השלום, זכר צדיק וקדוש לברכה. היא הייתה ישנה אצלו בבית, והייתה עוד קטנה, עוד לפני גיל מצוות. בערב פסח היה מאיר אותה, היה בנתי, קומי, קומי, בואי לסיום, בואי לסיום. היה לוקח אותה לסיום, שתשמע את הסיום, ככה נהגו בג'רבה. גם נהגו מנהג אחר, שאדם שיש לו בן בכור, ילד קטן, אבא או מתענה בשבילו, או שומע את הסיום ופותר אותו. אבל השנה, כיוון שבכלל יש מחלוקת, הם צריכים לטענות תענית בכורות. יש אומרים שמטענים ביום חמישי. הגו כתב לא לטענות בכלל. מרן הביא את זה ויש אומרים בתרא. הרמה החמיר. אבל כיוון שיש אומרים ויש אומרים לחכה, יש אומרים בתרא. ועיקר דין תענית בכורות, הרמב״ם לא הזכיר את הדבר הזה. לא הזכיר את הדבר הזה. אז לכן אומר מרן הרב עובדיה, שהשנה הזאת עדיף לעשות סיום, הנה חילמי, יום חמישי זה תענית בכורות, לעשות סיום מסכת ולשמוע. אבל נשים שהן נוגעות להתענות, השנה לא צריכות. אבל כל דין נשים תענית בכורות, דעת רוב הפוסקים לא צריך. השנה בכלל שישרו שזה נדחה, הן לא צריכות לשמוע. אותו דבר גם כן. המנהג שנהגו שאבא שומע בשביל בנו שעדיין לא הגיע לגיל מצוות, אומר מרן שלא צריך את זה. למה? כיוון שהחיוב עצמו של הדבר הזה זה מנהג, והשאלה לדעת מרן זה דחוי. אז עם אלה לא צריכים להחמיר בזה. אבל שאר בכורים, כיוון שאפשר בנקה לעשות סיום מסכת, זה לא כמו פעם שהיו מתענים. פעם לפני שנים לא כולם היו עושים סיום מסכת, היו מתענים תענית בכורות. זו הסיבה שנהגו בג'רבה, היו מביאים שם, אחרי, לפני הקרפס, יש בזה דיון, אחרי הקרפס, לא נכנס לדיון הזה עכשיו. ומביאים אחרי הקדש, מביאים מרק עם ביצה ובשר, שאז אפשר לברך, מחכים שהכל יהיה בדברו, אוכלים את זה ואחר כך בורא נפשות. למה נהגו להביא את זה? אלא היו בבית, הבכור היה מתענה. אז הוא חייב לשבור את הצום שלו. ייתנו רק לבכור בלבד, אז נותנים לכולם. אבל פעם היו מתענים. וחלק היו שומעים סיום. היום ברוך השם, כולם עושים סיום מסכת, באים לשמוע. אך כמה שאפשר בנקל לבוא לשמוע סיום מסכת, אז מיום חמישי, רבני הבתי כנסת, או הגבאים ידאגו שיהיה סיום בבית כנסת, לפתור את האחרים מהתענית. עוד הבדל יש לנו השנה יותר משאר שנים, ערב פסח, אחר חצות לא עושים מלאכה. יש בזה שני טעמים בראשונים. דעת ראשי, בשביל שיהיה פנוי לצורכי החג, צורכי החג מרובים, להכין את ההכנות, אז לא עושים מלאכה. אבל רוב הראשונים, וככה מבואר בירושלמי, אומרים הסיבה שלא עושים מלאכה אחרי חצות בערב פסח, בגלל שזה קורבן פסח. אתה מקריב קורבן, עושה עכשיו מלאכה, זה יום טוב שלך, לא עושים מלאכה מתי שמקריבים קורבן. והסיבה הזאת לא עושים מלאכה. נמצא השנה הזאת, קורבן פסח שבעזרת השם בבית המקדש שיבנה במהרה בימינו, יהיה ביום שישי, ביום שבת, יקראו קורבן פסח בעזרת השם. אז יום שישי השנה מותר לעשות מלאכה לפי רוב הפוסקים אחרי חצות. לפי רש"י שסובר שצריך להכין צורכי החג, בשבת אי אפשר להכין צורכי החג, מתי יכינו? בערב שבת. אני אכין למה לפי רש"י, גם השנה יש להימנע. אבל כיוון שלרוב הפוסקים, בעיקר מבואר בירושלמי, שאתה אמור משום קורבן פסח, אין בעיה לעשות מלאכה ביום שישי אחרי חצות, רק צריך להפיק ממנחה קטנה, כמו כל ערב שבת. לגבי הדרך לעשות את הסעודות בשבת הזאת, וגם לגבי סעודה שלישית, מה שאני אומר זה בנוי על פי דברי מורנו ראש הישיבה בספרו השם ניסי, על פי דברי מרן הרב עובדיה, ועוד, נאמר את הדברים בקצרה. נקדים כמה הקדמות. ערב פסח, אסור לאכול מצה בערב פסח, כך אומר הירושלמי. למה? כל האוכל מצה בערב פסח, כאילו בא על קלתו בבית חמיב. למה? כמו שקלה אסורה לבעלה עד שמברכים שבע ברכות, גם מצה היא כמו קלה, לאכול אותה צריך לברך לפני כן שבע ברכות. איזה שבע ברכות מברכים על המצה? לא, הכוונה לא מניע על אכילת מצה שבע פעמים, אלא יש לנו שבע ברכות. יש לנו בקידוש מורה פרי הגפן, הקדש ישראל והזמנים שהחיינו, שלוש ברכות. ברכה רביעית על הכרפס, ברכה חמישית סוף האגדה, ברכה שישית המוציא, הברכה שביעית על אכילת מצה. השנה יש לנו שמונה ברכות. למה? יקן הזה. הבדלה מיוחדת השנה, יין קידוש נר הבדל הזמן, אז יש לנו גם כן ברכת בורא מאורי האש. אז הירושלמי אומר שאסור לאכול מצה בערב פסח. יש בזה שלוש דעות בראשונים. יש אומרים מהלילה אסור, דעת הרמב"ן ואורחות חיים. דעת הרזה מחצות היום, מזמן אסור חמץ, אסור לאכול מצה. דעת רוב הראשונים, כל היום כולו, בליל ערב פסח מותר לאכול מצה, בערב פסח עצום, מהבוקר, לא אוכלים מצה. וככה פסקו האחרונים שבליל ערב פסח מותר לאכול מצה, רק ביום ערב פסח אסור לאכול מצה. הקדמה שנייה, המצה שאסור לאכול בערב פסח, דווקא מצה שיוצאים בה ידי חובת ליל הסדר. אבל מצה שלא יוצאים בה ידי חובה, מותר לאכול אותה בערב פסח. אני אסביר. בזה גם כן יש כמה שיטות. אם אדם עשה מצה בערב פסח, שלא לשם מצוות מצה, הרי אנחנו שמרתם את המצות, תלמדו שיהיה לי שמה בשמירה של מצות, כל העסק שאני עושה במצות, יהיה לשם מצת מצווה. אבל אם אדם לא עשה את המצה, את השימור לשם מצווה, מה הדין של המצות האלה? מותר לאכול אותם או אסור לאכול אותם? זה אותו טעם כמו מצה רגילה, רק יש הבדל. שזה מצה שיוצאים בה בפסח, עושים אותה לשם מצת מצווה. המצה הזאת, לא עשו אותה לשם מצת מצווה. הדין הזה, החלוקת ראשונים. מהרם חלאווה כותב שאסור לאכול מצה כזאת, זה אותו טעם. זה אין לך הבדל. אבל יש דעת כמה ראשונים. דעת המאירי, תוספות ריד, פסקי ריאז, תלמיד הראש, מערי מטולוטולה, המאירי, רבנו אשר בספר המנהיג הביא אותו, שבעה הראשונים שסוברים, אפילו אם זה אותו טעם, אין לך בעיה לאכול. כיוון שזה לא מצה שיוצאים בה בליל הסדר. מה שירושלמי אמר, אסור לאכול מצה בערב פסח, דווקא מצה שיוצאים בה ידי חובה בליל הסדר. על מצה שלא יוצאים בה ידי חובה, אין בעיה לאכול. יש בזה גם מחלוקת האחרונים. דעת המערשה אומר אסור. מצד שני, הגאון רבי אברהם אבו קרא, בספרו כתב יד, שבעזרת השם שנזכה להוציא אותו לאור בקרוב, כותב שמותר, אם זה מצה שאין בה, שלא עשה אותה לשם מצת מצווה, מותר לאכול אותה. גם הגאון רבי ניסים הכהן מתוניס, לא רבי ניסים הכהן של ג'רבה, רבי ניסים הכהן מתוניס על השולחן ערוך, גם הוא כותב שמותר לאכול מצות כאלה. למעשה, מרן הרב עובדיה יש לו תשובה בנושא הזה לגבי בסיסי צבא. שם עושים ניקיון כמה ימים לפני כן. אי אפשר להשאיר אותם לאכול חמץ עד ערב פסח, ואחר כך בפסח יהיה הכל כשר לפסח. זה לא שייך. זה שם מאות אלפים, תנקה את הכל. לכן מרן הרב עובדיה הציע הצעה, והסכים איתו הרב ז'ולטי, שיעשו מצות, יפו מצות מיוחדות, שלא לשם מצת מצווה. לא לשם מצת מצווה. ונסמוך על הראשונים שהתירו לאכול את המצות האלה. אבל האדם רגיל לא יאכל מצה כזאת. כשיצא צבא, בתי חולים, שיש בעיה להשאיר להם את החמץ עד ערב פסח, ואין להם מה לאכול משהו אחר, אז אומר הרב שיעשו את זה. אבל האדם בביתו לא יעשה כדבר הזה. אבל עד כאן הפוסקים, מרם חלבה, שסובר שהמצה, אם אפילו לא עשו אותה לשם מצת מצווה, אני אסור לי לאכול אותה בערב פסח, בגלל שזה אותו טעם. אז הוא אומר, דווקא מצה שזה אותו טעם, אבל אם מצה מתוגנת, או מצה מרושלת, הטעם שלה משתנה. זה לא אותו דבר, טעם של מצה רגילה. מצות כאלה, גם הוא יודע שמותר לאכול אותם בערב פסח. מרן הרב עובדיה יש לו תשובה ארוכה בעומר חלק 60 לגבי מצה מבושלת. הוא מביא שרוב האחרונים התירו לאכול מצה מבושלת. הוא עדיין מתוגנת. אני זוכר שהיינו ילדים עם מעלה השלום בערב פסח, הייתה לוקחת מצות, מרטיבה אותם, שמה עליהם ביצה ומתגנת אותה בשמן, ואת זה היינו אוכלים בערב פסח. אם היא עשתה ככה, ודאי שראתה ככה בבית אביה הגדול, הסבא רבי רחמים חכמית על אבא שלו. כמו שאתה עושה, כמו שעושים בבית של אבא שלה. אז נגעו להקל בדבר הזה. זה מותר לאכול, גם לפי המרן חלאווה. למה? מצה כזאת לא יוצאים ממנה בפסח, וגם זה לא טעם של מצה רגילה. אז אומר מרן הרב עובדיה, מותר לאכול מצה מבושלת בערב פסח. היה הגאון בית דוד שהוא מסכים שמותר לאכול מצה מבושלת בערב פסח. אבל הוא אומר דווקא שבישלת אותה או תיגנת אותה לפני ערב פסח, שאז פקע ממנה שמצה. אבל אם בערב פסח אתה מתגן אותה, כבר חל עליה שמצה. חל עליה איסור. איך אתה רוצה להפקיע את האיסור על ידי בישול או תיגון? מרן הרב עובדיה מעריך להשיב על דבריו. הוא פוסק, גם אם תגנו אותה בערב הפסח, מותר. אבל השנה גם הבית דוד יסכים להתיר. למה השנה אנחנו מתגנים אותה ביום שישי, לפני ליל 14. אגב, לפי הבית דוד יהיה מותר לאכול את המצה המבושלת הזאת או המתוגנת. עכשיו נתקדם הלאה לגבי הדרך, לגבי סעודה שלישית. יש פתרון אחד, שהוא לכאורה הפשוט ביותר, אדם לא רוצה להסתבך בבישולים, טיגונים, אבל צריך להיזהר מחמץ. קודם כל, כל הבישולים, יבשל אותם בכלים כשרים לפסח. קשר, יעשה הכין אוכל כשר לפסח, לא אוכל של חמץ. כמו שמרן כותב, שלא יעשה שם דייסה שנתפסת בסיר, אחד אחרי אחד, אסור לשטוף את הכלי. למה שבת? אתה לא משתמש בכלי, יום טוב, חמץ, ראיתי אחרי חול המועד. אתה יכול לבשל מסירים, מקשירים לפסח את הכל. אתה למזוג את האוכל לכלים חד פעמי, להשתמש בבית בכלים חד פעמי. אם רוצה לכבוד שבת, נעשה חד פעמי מהודר, יפה, לכבוד שבת, ולשמור פיתות, לקנות לפני כן פיתות, שהפיתות הן לא מתפוררות הרבה, ויאכלו סעודה ראשונה פיתות, סעודה שנייה פיתות, רק צריכים להיזהר שזה לא יתפורר, והם ישימו ניילון על המפה, שמיד אחרי שגמרו לאכול, אוספים את הכל, ולורקים לפח שבחוץ את הדברים. אם יש פירורי לחם, מרן ראש הישיבה אומר, יזרוק אותם באמבטה, לפתוח את המים, על מה שנשאר, עד שיתחלה. זה הביאור שלו. אבל לא כולם יכולים לעמוד בדבר הזה, ואם זה משפחה גדולה, פיתות לכולם, זה קצת קשה. יכול להגיע במיוחד עם ילדים קטנים בבית, עם החמץ. אז מרן הרב עובדיה אמר דרך אחרת, ומורנו הרבי השם נשיא הסכים איתו, בדרך הזאת, גם כן מציע את הדרך הזאת. לתגן מצות. לתגן מצות בשמן. הרב אומר בהשם נשיא, עדיף כן עם ציפוי של ביצה, או לבשל את המצות. אבל אם אדם לבשל את המצה, המצה תתפורר. אז מה לעשות הרב מציע? אחרי שבישלתי את התבשיל, להוריד אותו, שורות כלי ראשון, להשקיע בו את המצות ככה עד שיקבלו מהטעם, מתבשלים שם, כלי ראשון זה מבשל, ואחר כך להוציא אותם ולהיזהר שהמצות לא יישברו. גם בגלל לחם משנייה, אבל לא רק. למהלכה אומרת, אם אדם תיגן פחות או בישל פחות מכזית לחם, ברכתו הופכת להיות בורא מיני מזונות. אז אם המצה תישבר, ויש שם חתיכות פחות מכזית, אז זה לא יעזור לי, אני רוצה לברך המוציא. לא, לא, לא בורא מיני מזונות. אז לתגן אותם, לשמור עליהם שהם יהיו שלמות. או לפחות שישאר לי חצי מצה שלם בהשאר, שזה יחשב המוציא. למה? הרב כתב, בחזון עובדיה, שהולכים אחרי הנפח. זה העיקר. וגם מורנו הרבי ברכת השם הביא את העניין שכל המשקולות של חכמים הולכים אחרי הנפח. וגם הרב, בהגדה בהשם ניסי, כותב העיקר שהולכים אחרי הנפח. ומי שיגיד, לכאורה איך הולכים אחרי הנפח? דעת מרן הרב עובדיה לא הולכים אחרי הנפח. מרן הרב עובדיה חלק על הבן ישחי לגבי שיעור חלה. הבן ישחי אמר שיעור חלה גדול מאוד. 2.5 קילו, קצת יותר. ומרן הרב עובדיה אמר ששיעור חלה כאילו 560. מאיפה בא המרחק הזה? הבן ישחי מדד ממגים מלביצים בחומש על פי המשקל. אבל הרב אומרים, הולכים, אומר לפי הנפח. אינו דומה נפח של קמח לנפח של מים. לכן צריך להוריד שליש. ולכן יצא. מדינה שיעור חלה מבואר לידיה, שהולכים אחרי הנפח. הרב בדק כמה זה שיעור חלה, כמה זה שיעור נפח כזית במצה. הרב אמר, מצה שלנו, מכונה, שהיא 30 גרם, יש בה לפחות, אם לא יותר, שני כזתות. מורנו הרב ברכת השם רוצה להגיד שבמצה אחת יש בה כמעט 3 כזתות. אבל הרב אומר בהשם ניסי, לפחות 2 כזתות יש בה. נמצא שגם אם תיגלת חצי מצה, בשלת חצי מצה, ועד יש בזה כזית, עכשיו, אם אתה אוכל את זה, את המצות האלה, לאכול אותם בלילה וביום, בבוקר, וגם בסעודה שלישית, דעת מורנו הרב בהשם ניסי, שאתה תאכל שיעור קביעות סעודה. מה זה שיעור קביעות סעודה במצות? אם אדם אכל 2.5 מצות, זה כבר שיעור קביעות סעודה, והאדם צריך ליטול ידיים, לברך על נטילת ידיים, המוציא, ובסוף ברכת המזון. לכן העצה הירוצה שאומר לנו הרב, אדם, בליל שבת וביום שבת וגיוס עבודה שלישית, אתה תאכל 2.5 מצות, לא מצות רגילות, מצות מבושלות או מטוגנות, ואז עשית סעודת שבת כהלכתה. כל הסעודות בלי הבלגן הזה, לפחד, נפלו פירורים, לא נפלו פירורים, ויש אנשים שיש להם נרבים, עוד פירור, והפוך את כל הבית. אל תיכנס לדבר הזה בכלל, תיקח לך את המצות, מטוגנות, מבושלות, תאכל שיעור של 2.5 מצות, ואז מברכים המוציא מברכת המזון. בסעודה שלישית לא צריכים לאכול 2.5 מצות, מצה אחת מספיק. למה? כיוון בסעודה שלישית כבר הגיע הזמן איסור חמץ, ואין לי מה לאכול, רק זה, כי לחמו הוא, זה המצות, זה הלחם שלנו, הלחמה עניה. ולכן בסעודה שלישית מספיק לאכול מצה אחת. זה הדרך הטובה ביותר שהרב המליץ עליה. היה מי שרצה להציע שעשו את העצה הראשונה שאמרתי, בפיתות תיזהר שלא יתפוררו, דיינו, עושים המוציא, מוצאים על הפיתה, אוכלים כבצה, זהו, מרימים את הכל, ואז מביאים את האוכל, וככה נפטרים מהבעיה של החמץ, פירורים והכל. אבל האמת, העצה הזאת היא לא כל כך מושלמת. מי שאוכל, עושה סעודות, שבת, דיינו ראשונה ושנייה, לפני 4 שעות, עושה את זה בפיתות, הוא צריך שהפיתה תישאר על השולחן עד סוף הסעודה. ולמה? כיוון שאמר רב פפא, דברים שבאים לאחר הסעודה, מברכים לפניהם ולאחריהם. התוספות כתבו שבימינו אין סילוק שולחן, אבל האחרונים כתבו, וככה כותב מורנו הרבי ברכת השם בחלק ג' פרק י' הלכה עין ב', היום שמפנים את המפה, רגילים היום להתפשט, לשים ניילון על השולחן ורוצים שהשולחן יהיה נקי, מפנים את הכל ואחר כך מביאים פירות. הסילוק הזה שעברת את הכל זה כבר נקרא סילוק שולחן, ואתה צריך לברך על מה שאתה אוכל לפני ואחרי. ויש דברים שיש בהם מחלוקת פוסקים, האם הסילוק מחייב אותם ברכה או לא מחייב אותם ברכה. לכן הרב אומר, וככה כותב גם רבי לשחה בפרשת נשוא, אלה שעושים סעודות גדולות בשבתות חתן, יושבים לפעמים ארוך, ואז מנקים, מביאים פירון, ועוד פעם מנקים, יושבים כמה שעות. אומר רבי לשחה, ישאירו את הלחם עד סוף הסעודה. למה ישאירו את הלחם עד סוף הסעודה? כיוון שאם ישאירו, יקחו את הלחם, זה נחשב סילוק, ואז יצטרכו לברך עוד פעם מחדש, לפני ואחרי. לכן, מי שנוהג לעשות את הסעודה של ליל שבת, או שבת בבוקר לפני סוף זמן אכילת חמץ, עושה בפיתות, צריך להקפיד שהפיתות תישאר, לפחות הפיתה תישאר לחם עד סוף הסעודה, רק אחר כך לפנות, אבל לפני כן לא לפנות. אבל העצה שממליצים עליה מרן זצ"ל, ייבדל חיים מורנו הטובים, מורנו הרב, לחזרת את המצות מטוגנות או מבושלות, ואתה כבר, אתה יודע שהבית שלך ביום שישי כבר נקי מחמץ, בלי פחד, הילדים ייקחו ויחטפו, במיוחד בפסח באים הנכדים והילדים הקטנים, פה אתה שקט ושאנן מפחד חמץ. לגבי סעודה שלישית, איך עושים אותה? באמת, יש בזה כמה דעות בראשונים. יש 4 דעות בראשונים. יש דעת המאירי, רבי יונתן מלונל, סבורים שבשבת הזאת אין חיוב אכילת סעודה שלישית. למה? אי אפשר לאכול לחם, מצה לא אוכלים, לא חייבו. אבל לעומתם, למעלה מ-30 ראשונים סוברים שיש חיוב לאכול סעודה שלישית בשבת הזאת. אלא מה? נחלקו איך עושים את הסעודה שלישית. דעת רבי לעזר ממץ אומר שלקום מוקדם בבוקר, תתפלל בנץ, סעודת שבת תחלק אותה לשניים. דהיינו, אדם עושה קידוש, המוציא, אוכל כבצה, מים אחרונים, ברכת המזון, ואחר כך עוד פעם איתו לידיים, המוציא ברכת המזון, יעשה סעודה שלישית לפני 4 שעות. צריך לדעת בהג שזה אפשרי. כאין מה שכתב הראש, הביא אותו מלכות שבת, סימן הכסת דה א', לא, כן, לגבי סעודה שלישית. הביא אותו מרן, שהראש כותב, שבתות חתן בחורף, הזמן ארוך, לא יספיק לעשות סעודה שלישית. אומר הראש, אדם באמצע הסעודה, יעשה מים אחרונים, יברך ברכת המזון, ייטול עוד פעם ידיים, יעשה המוציא ברכת המזון, ככה ירוויח סעודה שלישית. אלא שהראש דיבר אחרי חצות היום, פה לפני החצות, או לפני 4 שעות. אבל באמת, מה סובר שאפשר לעשות ככה? יש דעה שנייה, דעת רבנו אפרים, ועוד כמה ראשונים, אומרים, מותר לאכול מצה, בערב פסח שחל יום בשבת, מותר לאכול מצה. כמה ראשונים כתבו את זה. שיטה שלישית, שהיא הכי מקובלת, שככה באמת הסכמה טובה הראשונים, מה שאני ספרתי, אולי יש יותר, 18 ראשונים, סוברים ככה, לעשות סעודה שלישית, במצה עשירה, על פי רבנו תם. רבנו תם היה נוהג, לעשות סעודה שלישית, במצה עשירה. למה? זה לא יוצא בידי חובה בליל הסדר. מצה עשירה לאו דווקא. אתה יכול להגיע גם מצה מרושלת, או מצה מתוגנת לעשות בזה סעודה שלישית. הרמה הכותב במדינותינו לא אוכלים מצה עשירה. אכן אוכלים עושים אותה במיני תרגימה. גם הרמה מלכות סעודה שלישית, כתב שעושים סעודה שלישית במיני תרגימה, אפשר לעשות שם. אבל דעת מרן צריך פת. אז לא פת, תעשה מצה עשירה. מצה עשירה תצטרך לאכול שעור קבועות סעודה. וגם אתה לא יודע איזה קשרות המצה העשירה, אתה לא יודע, אתה צריך לחפש הכשר טוב. אתה תעשה מצה מתוגנת, או מברושלת, תצא בידי חובה. בזוהר הקדוש, כתוב שמה שסעודה שלישית בשבת של ערב פסח שחל להיות בשבת, היא דחיה. למה? צריך שיהיה אדם תאב לסעודה, וגם אין לנו פת, אין נעמה לאכול. אז רבי שמעון היה עושה בדברי תורה. לכאורה, על פי הזוהר, רצו להגיד שלא צריך לעשות סעודה, להקים סעודה שלישית בשבת הזאת. או תאכל פירות, דגים. אבל הרבה מגדולי האחרונים שגם הולכים לפי הקבלה ולפי הזוהר, וידעו את הזוהר הזה, והם אמרו לעשות סעודה שלישית. רבי חיים פלאג'י, קובל גדול, כותב שעושים סעודה שלישית במצה עשירה, וכך היו נוהגים רוסקני הגאון חקרי לב, ועמיתו בתורה בעל שורשי הים, רבי יצחק דמיו, גאוני עולם, היו נוהגים לאכול סעודה שלישית במצה עשירה. ולכן זה קצת פלא על בנו, הגאון רבי יצחק פלאג'י, ביפה ללב שכתב, אני נוהג כמו הזוהר, בשבת של ערב פסח, אני לא מקיים סעודה שלישית. לא הזכיר מאביו, לא הזכיר כלום. יכול להיות מפני הכבוד, אבל ודאי שהוא ידע שאביו נוהג כך, לא שכח. וגם הספרים נתפסו בחיי אביו, אז הוא ראה אותם. זה מעניין. גם הגאון רבי חיים הכהן, בעל טור ברקת, קובל עצום. היה תלמידו של רבי חיים ויטל, אחר כך הלך לדמשק. הוא כותב בספרו, צריכים להיזהר מאוד בסעודה שלישית זו. לא להפסיד אותה, ועשה אותה במצה עשירה. ודאי שידע דברי הזוהר, היא מקובל עצום. הגאון בעל רבי דוד משרקי, בעל רבי דזהר, מביא את הבעל טור ברקת, ואומר, העיקר שעושים סעודה שלישית במצה עשירה, לא כמו דברי הזוהר. תלמידו מריצה להכרחי והעריך לפרש את הזוהר בכמה פנים, שיכול להיות שאפשר לעשות סעודה שלישית גם לפי הזוהר. אבל הוא סיים, והחובה לעשות סעודה שלישית גם לפי הקבלה, וסהדה רבה, רבי חיים הכהן בעל טור ברגל, שאומר לעשות סעודה שלישית. גם בספר חמדת ימים יש מפקפקים עליו, אבל ימו כתב, ייזהר מאוד לעשות סעודה שלישית בשבת זו במצה עשירה. גם הבעל השלה הקדוש, שהוא הביא את הזוהר, ולמרות שהביא את הזוהר, הוא כותב לעשות סעודה שלישית. גם החידה, הביא את הזוהר, זה מקובל. והוא כותב לעשות סעודה שלישית במצה עשירה. וכך היה המנהג, לעשות סעודה שלישית במצה עשירה. יש מקומות שלא היה להם מצה עשירה, וגם לא כולם יכולים לבשל או לתגל את הדבר הזה, אז היה קשיים. אבל אם יש את האפשרות הזאת שיש מצה עשירה בהכשר טוב, שיכול שיעור כמו סעודה, או מה שעושים בבית, בעצות שאמרנו, שהציעו רבותינו, שהזכרתי, לעשות במצה מתוגלת ומבושלת, זה אפשרי מאוד. הזוהר עצמו, אמרתי, יכול להיות שהזוהר סובר, למה הוא לא הסכים מצה עשירה? בגלל, יש דעת רבן גמליאל, שמצה עשירה זה חמץ. החכמים אמרו שיהיה מותר לאכול אותה. רבן גמליאל אומר, זה חמץ. וגם מצאנו גם כן, שרבי מאיר סובר, מצה מבושלת, יוצאים מה ידי חובת הפסח. יכול להיות שרבי שמעון בר יוחאי, שהוא שר בית הזוהר, הוא סובר כמו רבן גמליאל במצה עשירה, שהיא חמץ, וסובר גם כמו רבי מאיר, שמצה מבושלת, יוצאים מה ידי חובה, לכן לא היה לו פתרון. אז הוא אמר, יעשה עשה בדברי תורה. אבל הנה חינמי, אחרי שדקה שהשולחן ערוך פסק, כמו חכמים, וגם לא כמו רבי מאיר, אלא במצה מבושלת, לא יוצאים בידי חובה, מצה עשירה עם נזהר ורק מפירות וכשר, אז אפשר לעשות מצה עשירה, סעודה שלישית, במצות כאלה או עשירה ומבושלת, להלכה ולמעשה. יש ראשי מעניין מאוד במסרת פסחים, שבאמת שרציתי לקרוא לכם אותו, למה רצו להוכיח ממנו משהו, ולעדתי אי אפשר להוכיח את זה. שם כתוב לגבי תרומות שהיו, 14 שחליות בשבת, מבארים את הכל מלפני השבת, ושורפים תרומות מאות, ומשיירים מן התרומות הטהורות מזון שתי סעודות, כדי לאכול עד 4 שעות. רש"י כותב, מזון שתי סעודות ולא 3. לא משאירים ל3 סעודות. למה? לכל 3 סעודות של שבת, ערבית, שחרית ומנחה. וערב פסח אסור לאכול מן המנחה ולמעלה. כיוון שכן, משאירים רק 2 סעודות. אבל למנחה, לסעודה שלישית לא משאירים. למה אסור לאכול מן המנחה ולמעלה? זה רצו לדייק, שלכאורה רש"י סובר שלא צריך לסעודה שלישית. אבל מי שמתבונן רואה שדברי רש"י קשים מאוד. למה? אנחנו יודעים מה שאסור לאכול בערב פסח, זה מן המנחה ולמעלה, זה מנחה קטנה. ככה הסכמת רוב הראשונים, שזה מנחה קטנה. דנו משעה 10, שיכנס לליל הסדר כשהוא תאב. וגם, מזמן סעודה שלישית, זה מזמן מנחה גדולה. אז אפשר לאכול. מה זה אסור לאכול מנחה ולמעלה? אם לא יגיע מנחה קטנה, עדיין אפשר לאכול. אבל שאלה יותר קשה, למה רש"י לא אומר בפשטות? אחרי חצות, אחרי שעה רביעית, אסור לאכול חמץ. לכן לא ישיר 3 סעודות, 2 סעודות, ראשונה ושנייה. למה עדיין מותר לאכול? בלילה, ליל שבת, מותר לאכול חמץ. עד שעה רביעית, מותר לאכול חמץ. עובדה שלישית שזה מזמן מנחה גדולה, אסור לאכול חמץ. אז איך נעשה? למה רש"י לא אומר את זה? באמת, תחתם סופר, כותב, תסבחו על הרש"י הזה, כמאה דקמאה, ולא, ניסה למצוא לו פתרון, חריף ומפולפל, אבל עדיין יש קושי על דבריו. רבי שלמה קלוגר אומר גם שזה תירוץ חריף, כיוון שהזמן קצר, אני לא אומר אותו. אחתם סופר, בחידושיו על השולחן ערוך, לסימן תמ"ד דלת, אמר צריכים לומר 2 דברים, או שרש"י סובר, שמה שאמרנו, שזמן, סעודה שלישית, זה מזמן מנחה קטנה, זמן סעודה שלישית, לא לפני כן. ולכן הוא אמר, מנהל מנחה, הוא אמר, אסור לאכול, אז אי אפשר. או נאמר שרשי סובר, רבי אלעזר בן ברטוטה סובר, שמה שאסור לאכול בערב פסח, זה לא מן המנחה הקטנה, אלא ממנחה גדולה אסור לאכול. אחרת אי אפשר להבין את הרשי. אבל גם ההנחות האלה, הן קצת, לא, קצת קשות. למה? הרשי בספר ההורה מבואר ממנו שסעודה השלישית אפשר לאכול אותה אחרי חצות היום. ובשעת הדחק אפילו לפני חצות היום. לגבי זמן איסור אכילה בערב פסח, הר"ן כותב בשם רש"י שמה שאסור לאכול בערב פסח זה זמן מנחה קטנה, לא מנחה גדולה. אז עדיין, אם נדחוק שרבי אלעזר בן ברטוטה אחרת, זה דוחק. לעיון עתיק חשבתי להסביר ברש"י ככה. רש"י כותב, מזון שתי סעודות ולא שלוש, דכל שלוש סעודות דשבת, ערבית, שחרית ומנחה. וערב פסח אסור לאכול מן המנחה ולמעלה, זה לא מדבר על האיסור לאכול בערב פסח, זה מדבר על איסור אכילת חמץ. כיוון שאמר מן המנחה ולמעלה, זה מדבר על מנחה גדולה, אחרי חצות היום, כיוון שהוא הזכיר לפני כן, ערבית, שחרית ומנחה. ערב פסח מן המנחה ולמעלה, דהיינו מן חצות היום, זה כבר אסור לאכול חמץ, אז איך אפשר לאכול את הסעודה השלישית בלחם? זה מה שבא להגיד. אבל הנה חינמי, אם אתה יש לך אפשרות לקיים סעודה שלישית, לכן אמר רבי אלעזר בן ברטוטה, אל תשאיר חמץ לסעודה השלישית. אבל אם אתה יכול לקיים אותה במצע מבושלת, מתורגלת, במצע עשירה, למה לא? תקיים אותה. אחרי זמן חיפשתי, מצאתי בפרחי כהונה של הסבא, שאמר בדיוק כדבר הזה. ולכן באמת, הסעודה השלישית נוהגת השבת הזאת, והעצה, הייעוצה שהמליצו עליה, כמו שאמרתי, לתגן או לבשל מצות שהן שלמות, סעודה ראשונה ושנייה, לאכול 2.5 מצות שיהיה המוציא מברכת המזון. אין הכי נמי, אם אדם יאכל סעודה שנייה אחרי שעה רביעית, לא יצטרך לאכול 2.5 מצות, למה אסור לאכול חמץ? יוכל לאכול את המצה האחת וזהו, שעור קבצה. בסעודה השלישית, גם כן, מספיק מצה אחת מבושלת ומתוגנת, יאכל אותה ויוצא בה ידי חובה. ראיתי חכם אחד, עכשיו באורתורה מקרוב, כתב, הרשב"א כתב, שלאכול מן התרגימה בסעודה השלישית בערב פסח. לא אמר את הרעיון הזה. אבל הרשב"א סובר שכל שבת, בשבת קי"ח הוא כותב, שכל שבת יוצאים מסעודה שלישית במיני תרגימה. אז הוא לא צריך להגיע למצב מבושלת, מצה עשירה. מה שצריך רבנו, אותה מצה עשירה, לצאת בה לדחוף סעודה שלישית, כיוון שהוא סובר שלא יוצאים במיני תרגימה סעודה שלישית. אבל הרשב"א סובר שיוצאים במיני תרגימה. לכן אמר, סעודה שלישית תגיע אותה במיני תרגימה. אבל אני נחיל להאמין, לא בא להגיד לך שדבר כזה, אם אתה עושה את זה, אסור. לא, אתה לא צריך להגיע לדבר הזה, אלא תוכל במיני תרגימה לשיטתו, שיוצאים במיני תרגימה, יצא חובה. אנחנו בליל הסדר נאמר משהו בעניין פסח, אומרים ואי שעמדה, מגביעים את הכוס, ואי שעמדה לאבותינו ולנו, שלא יהיה חבי לבד עמד עלינו לחלותינו וכו', והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. גם עכשיו שקיימו עלינו לחלותינו ממש, שאויבי ישראל רוצים להשמיד, להרוג ולבן, מה שראינו בשמחת תורה שנה שעברה, הקדוש ברוך הוא בעזרת השם מצילנו מידם, מצילנו מידם. ולכן עכשיו כמה שיותר לחזק את כוח התורה. עד עכשיו, עד ראש חודש ניסן, בישיבות למדו תורה, למדו ולמדו ולמדו, זה כוח חזק. זה נותן כוח שהחיילים בגבולות יכולים לעמוד על המשמר ולהילחם, זה שומר עליהם, שומר על עם ישראל. אבל עכשיו, שיצאנו לבין הזמנים, שלא חלילה יהיה רפיון, צריך עוד יותר להתחזק בתורה ולהרבות בתורה, שבעזרת השם, הצלחה לעם ישראל, הצלחה לחיילי ישראל, שלא ייפקד מהם איש. ו- וכל השבויים בעזרת השם יחזרו לביתם חיים בריאים ושלמים. אז הקדוש ברוך הוא מצילנו מידם, הוא מצילנו מידם. אשור וכולי. יש כמה ראיות לדבר הזה, אבל לא נאריך בזה. אז מגביעים את הכוס ואיש שעמד על אבותינו. למה מגביעים את הכוס? הסבא עליו השלום אומר דבר נפלא מאוד בהגדה של פסח שלא מגיד דבריו ליעקב. צריך לדעת שחז"ל עשו לנו סייגים וגדרים להפריד בינינו לבין הגויים. הם לא עשו זה סתם. חז"ל לא רצו להכביד עלינו בייסורים חלילה. אלא אם לא הסייגים והגדרים שחז"ל עשו לנו, חס ושלום, עם ישראל היה מתבולל עם הגויים. אחד מהסייגים, בשולי גויים, לא אוכלים בשולי גויים. למה? אחר חתנות. יין של הים או הגוי, לא שותים. יין נפח. למה? זה הבדלה. אם שותים, אחר כך שותים את היין, אדם ככה מעורפל, יכול להימשך אחרי הגויים. הגאון רבי חיים מדר, עליו השלום, רבה הראשי של טוניסיה, פעם אחת בא אליו הקאדי, שהיה הווזיר, שר הדתות שם, אמר לו, אתם היהודים מבזים אותנו. אמר לו, למה? אמר לו, יין של הגם המוסלמי, אתם לא שותים. ואילו אם נפל יתוש לתוך היין, מוציאים את היתוש ושותים, מה אנחנו יותר גרועים מהיתושים? אז הוא ענה לו תשובה יפה, אבל זו תשובה שמתאימה למוסלמי. אלא המוסלמים לא שותים יין. אמר לו, אתה יודע למה אנחנו לא שותים את היין של הגם המוסלמי? הרי אתם עשו לכם לשתות יין. והמוסלמי הזה נגע בו, הוא מבזה את הדת שלו. יין שביזו בו את הדת, אנחנו לא שותים אותו, שופכים אותו. וככה יצא ממנו לחיים טובים ולשלום. אבל זה בשבילו אמר את זה. המטרה היא להרחיק בינינו ובין הגויים. כל ההבדלים האלה. אומר הפסוק, והיה בית יעקב אש ובית יוסף להבה. עם ישראל נמשלו לאש, הגויים נמשלו אל צורי ישראל, אזי עבר על נפשנו המים הזדונים, שונאי ישראל. אומר בדרך כלל, המים מכבים את האש, אבל יש אופן שהאש מנצחת את המים. אם תיקח גדרה, תשים בתוכה מלא מים, תדליק מתחתיה האש, האש מעדה את המים. ניצחה אותה. למה? יש הפרדה. אם אין הפרדה, המים מכבים את האש. אם יש הפרדה, האש מנצחת את המים. לזה הגבולות שחז"ל שמו לנו. הפרדה. ועל ידי זה, אף אחד לא יוכל על עם ישראל. ולכן מקביעים את הכוס. והיא שעמדה לאבותינו ולנו. והיא שעמדה. מה זה והיא שעמדה? הוא מסביר על דרך הדרוש. הפשטיו, זה ההבטחה שהשם הבטיח. אבל ואיש העמדה אומר, הגדר הזה, שאנחנו לא שותים יין של גויים, איש העמדה לאבותינו ולנו. למה? חלילה אם היו שותים יין של נוכרים, היו מתבוללים ביניהם, והתערבו בגויים ולמדו מעשיהם. אומר הסבא עליו השלום, תתבונן. יש היהודי כביכול הישן, אלה שהיו בגטאות, ברבעים של היהודים, שקיבלו מכות על זה שהם יהודים, שנזהרו. מצד שני, יהודים אחרים שהיו אולי מודרניים, משכילים, מתחדשים, שהורידו את כל המחיצות, מה קרה בסוף? מי נשאר? אלה היהודים ששמרו על היהדות, מסרו נפש על היהדות, מסרו נפש על הגדרים, על הישגים שרבותינו עשו לנו, הם שנשארו. איפה שהורידו את הסייגים, התבוללו אחר כך, נכחדו. סיפר פעם הרב הראשי לישראל ורבה של תל אביב, הרב ישראל מאיר לאו, אומר שהיה בית כנסת, לא בית כנסת, כנסייה, טמפל רפורמי בארצות הברית, בתיק מאוד, שמאה שנה, רצו לחגוג לו מאה שנה להיווסדו, מאה שנה. רצו לעשות איזה מסיבה ולהביא גם כן מהצאצאים של המייסדים, שיבואו למסיבה. אומר, בדקו, לא מצאו צאצא אחד. היה לא שמתו, כולם נהיו גויים. לא נשאר להם, אחרי מאה שנה לא נשאר יהודי אחד. זה שמורידים את המחיצות. היה גאון רבי צבי ברלין עליו השלום, היה אב בדין ברלין, יש לו הגאות בסוף השס, הרב חידה משבח אותו, הבן שלו קצת יצאו חרבי ישראל נגדו, בעל בסמים ראש, כזבי הראש, אבל רבי צבי לוין היה אדם צדיק גדול. הוא בהתחלה היה רב העיר אלברשטט, אחר כך עבר להיות רב העיר לונדון, אחר כך היה רב העיר ברלין. אלברשטט באותו זמן כולו היו יראים ושלמים, אחר כך עבר לעיר לונדון, הייתה עיר גדולה, היו שם אנשים רבים, הוא החליט לעזוב את לונדון ועבר לברלין. כאשר הוא עזב את לונדון, שאלו את כבוד הרב, למה אתה עוזב את העיר לונדון? יש פה הרבה עוברים ושווים מהעיר הזאת. אמר להם, עוברים אני רואה, שווים אני לא רואה, לכן אני עוזב את העיר. כאשר הגיע לברלין, בהתחלה עבד קשה, אבל אחרי שקמה תקופת ההשכלה והרפורמה, מנדלסון וחבריו, ואז כל חלקה טובה הרחידו. הבנים שלו, הצאצאים שלו, שמנדלסון כולם התנצרו. גם היו יהודים צדיקים, אלה חתנים משכילים, דוד פרידלנדר, שרי ועוד אחרים, התנצרו. אז הוא רצה לעזוב את העיר ברלין גם כן. יום אחד, כשהוא רצה לעזוב, הודיע לראשי הקהל שהוא עוזב את העיר רבנות, הוא כבר לא יכול להילחם לעמוד, הוא מתקן, הם עושים. אמרו כבוד הרב, למה אתה עוזב אותנו? למה? אמר להם, אני אספר לכם סיפור. אמר, כשהייתי בעיר אלברשטט, ראיתי אדם אחד, לא מוכר לי, אבל עם קסקט, עצוב. שאלתי אותו, מה יש לך? למה אתה עצוב? אמר לי, עצוב. אמרתי לו, מי אתה? אומר לי, אני יצר הרע. אמר לו, יצר הרע? ולמה אתה עצוב? אמר, אני רואה בעיר שלך, כולם יראי שמיים, כולם מתפללים, קובעים עיתים לתורה, תלמידי חכמים, איך אני לא יהיה עצוב? כמה שאני מנסה להכשיל? אמרתי לו, אני מברך אותך שתמיד תהיה עצוב, לא תצליח. אומר, עברתי אחר כך לעיר לונדון, יום אחד אני רואה אדם מוכר לי, רץ, הולך, הולך ורע. עצרתי אותו, אמרתי לו, אתה מוכר לי. אמר, הרב, אין לי זמן. אמרתי לו, אתה מוכר לי מאלברשטט, ראיתי אותך פעם. אמרתי לו, אין לי זמן, פה יש לי פה הרבה עבודה, אני מעביר את האנשים על דתם, אל תפריע לי. אומר, כאשר הגיעתי לברלין, בתחלה היה בסדר. אמר, אבל בשנים האחרונות, יום אחד נכנסתי, עברתי בדרך, אני רואה באיזה בית קפה, אדם מוכר, עברתי, הוא קורא לי כבוד הרב, בוא שב, בוא נפטפט קצת. נכנסתי, שאלתי אותו, מי אתה? אמר לי, כבוד הרב, שכחת אותי? אני יצר הרע. אמרתי לו, אז למה אתה לא עובד? מה אתה יושב במחור שלך בשקט, שלך זמן לדבר איתי? בלונדון לא רצית, פה אתה מדבר איתי. אז אמר לי, כבוד הרב, פה אני לא צריך לעבוד, הרפורמים עושים לי את העבודה. הם עושים את כל העם, אני יושב בשקט, בוא לדבר. אמר להם, איך אתם רוצים שאני לא אעזוב את העיר? לכן, בירד השם שהתקיים בנו, מניסה נגאלו, מניסה עתי נגאל, חודש טוב לכולם, ושואה גדולה שתהיה שואה גדולה לעם ישראל, אמן, כן, יהיה רצון. את מורנו, ראש הישיבה, רבי מאיר נסים בן חמסנה, אין נערפנה לו, אין נערפנה לו, שהקדוש ברוך הוא יהיה לכם בטוב, שותה בנעימים, ימשיך להנהיגנו עד ביאת המשיח ועד בכלל, אמן כן יהיה רצון. שלח רפואה שלמה לכל הפצועים, אמן כן יהיה רצון. את כל הקדוש ברוך הוא יהיה לכם בטוב, שלהם, מה קל דעלמא יברך את חון, מזכה את חון. שמע כל צלות תכון, אבל כמו קוראים, צרה ועקתה, נא בסעדכם, ויגן בעדכם, פרוס סוכת שלמו עליכם, איתה בינינו ובינכם, אהבה ואחווה, שלום ורעות, יסלק מתוככם, קנאה ושנאה ותחרות, ושבור על הגלות ועל הגלות ועל צווארנו ועל צוואריכם, יקם לכם הכתוב, יוסף ונגיע לכם ככם אלף פעמים, ויחתכם שדיבר לכם, כי הוא לרפואה שלמה, לבשורות טובות, לפרנסה טובה וזומנת, זיווגים הגונים לבנים ולבנות, לגאולה קרובה וכן יהי רצון ונאמר אמן. אשר איש יראה אדוני בסדר חביב הוזו, דבר לכם אותם ברוך שמאל, הנפש המנוח, הצדיק והענב, רבי עטר, בן פלילם, ברקה, לבית סעדון, רוח אדוני תנחנו בגן עדן, ובכל בני ישראל ישבו עמו, נכנס ברוך דוכני רצון, ונאמר אמן, תהיה נשמתו צרורה בצרור החיים.